שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו נפגשים בפרשה נוספת, פרשת ויקהל, פעם לבד, שנה מעוברת, ויקהל פקודי נפרדות. פרשת ויקהל מתחילה, היא גם עוסקת במלאכת המשכן, אבל היא מתחילה בציווי על קדושת השבת. שניים שלושה פסוקים על השבת וחוזרים למשכן. ורש"י אומר שהציווי הזה בעצם נועד למנוע מאיתנו את המחשבה שמלאכת המשכן דוחה את השבת. אז לא, תדעו שבשבת לא עובדים, לא מקימים את המשכן. אבל לכאורה למה לא? הרי המשכן פעל בשבת. המשכן פעל 7 ימים בשבוע, היה פתוח בשבת מה שנקרא היום, והיו בו קורבנות שמקריבים בשבת, אז למה לא לבנות את המשכן בשבת? אם גם ככה אנחנו נסיים את המשכן ונעבוד בו בשבת, אז למה לא כבר
משלב ההכנה? למה בית המקדש לא בונים בשבת וקורבנות בשבת?
מקריבים בשבת, כן.
זה שאלה מסובכת. רבי יצחק אברבנאל אומר דבר כזה. השבת הכוונה, ריבונו של עולם ברא את העולם בשבת. מה הכוונה שבת? הרי הקדוש ברוך הוא לא הלך, אלא כאילו הלך. כלומר, השאיר את העולם, כביכול, מתגלגל על פי חוקי הטבע, וכביכול לא צריך ריבונו של עולם, וזה כמובן מה שנותן מקום, לכפירה וכו' וכו'. רק לפעמים יש איזה נס, חילול שבת. מתי הקדוש ברוך הוא מחלל שבת? פיקוח נפש הוא מחלל שבת. אבל זה לא נכון. כי באמת הקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם, כמו שאומר הרמב״ם בהתחלת משנה תורה, הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מהמיטת הימצאו, ואם יעלה לדעת שהוא לא ממציא את כל הנמצאים, שהוא נמצא לא יכול להימצא. כן. ריבונו של עולם מחיה את הכל, מחדש בתור
בכל רגע ורגע.
וזה הקורבנות שמקיימים את העולם. כל הזמן ריבונו של עולם מקיים את העולם, כל רגע וכל שנייה, הכוס הזה, השולחן הזה, אתה, אני, הוא והיא. אז לכן זה עבודת
הקורבנות. לכן יש גם בשבת קורבנות.
כן, זה החיות של ריבונו של עולם מחיה את כל אחד וכל ההוויה, כל שנייה וכל רגע.
אז למה לא לבנות את המשכן בשבת?
כי זה מה שאמרנו. העולם, ריבונו של עולם, הסתלק מן העולם, כביכול. ויש לנו בחירה חופשית, ומה שאמרנו בהתחלה. אבל באמת זה לא ככה. אלא הקדוש ברוך הוא לא בורא את העולם. עולם הבריאה שהקדוש ברוך הוא יהיה בשב, יהיה זה ויהיה זה, זה חדל. עולם כמנהגו נוהג, אבל גם העולם כמנהגו נוהג, זה ריבונו של עולם.
אז יש הבדל משמעותי.
ככה בערך מסביר רבי יצחק אברבנאל, אם אני לא טועה.
המלאכה היחידה שנאסרת כאן, שבמפורש, זה מלאכת הבהרה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה דווקא הבהרה? מה מיוחד? למה יצאה הבהרה ש...
זאת אומרת, יש שתי שיטות, אם אש בא לחלק או לומר, על כל פנים זו מלאכה מיוחדת, שזו המלאכה בידיעה. האש, הוא יוצר את הכל, מפעיל את כל המכונות, בונה כל דבר ודבר בעולם. זה המלאכה בידיעה, אש. הכוח היוצר הטכנולוגי, וזה מזכיר דברי הרב קוק. פשוט אורח משפט, שחשמל זה אש. לא משנה לו אם זה חשמל עם חוט לאט, בלי חוט לאט.
בכל מקרה?
מיקרופון, בטריה שבשעון.
אבל יש לזה מחלוקות אחרונים.
יש לזה מחלוקות
בונה,
אחרונים.
בונה, סוגר מעגל, מנקה בפטיש, או שזה...
הרבה אחרונים אומרים, על פי תשובת רבי יצחק שמלקיס, פשוט בית יצחק,
כן,
שאיפה בית שיש יצחק. חוט לאט, זה אש.
זה אש.
איפה שאין חוט לאט,
ויש הרבה דברים שאין בהם חוט לאט.
אבל הרב קוק לא סובר ככה. הוא סובר שחשמל ואש, לא רק שזה גם מלאכה, זו המלאכה בהי הידיעה. אתה לא יכול לדמות מה החשמל עושה בעולם, הרי בלי חשמל לא יכולים לצלם אותנו.
כן, לא היינו מדברים פה בחושך לעצמנו.
זה קורה בחוגים שלנו שמדברים לעצמנו. אבל זה נושא אחר.
כן. אז בעצם האש היא איזושהי יצירה מיוחדת, כן. שבגללה היא קיבלה את ההתייחסות המיוחדת הזאת במלאכות השבת.
הרב קוק אומר, יש כל מיני אש, לא עולה ודו, אש על המזבח, אש, חזל אומרים יום הקו ג' אש ששוטה ואינה אוכלת, אוכלת ואינה שוטה, אש רבוצה, יש כל מיני אש, וגם החשמל הוא סוג של אש.
עכשיו, כל העניין הזה של לתרגם באמת את מלאכות המשכן, שהרי הם למתי תוות מלאכה של שבת, זה מהמשכן. זה מאוד מסובך לקחת את זה לימינו, זאת אומרת, באמת, המון דברים היום פועלים אחרת. ואנחנו לוקחים מציאות של שבת היום ומציאות של שבת עם מלאכות המשכן, זה די רחוק אחד מהשני.
נכון, אז לפעמים האבות יש תולדות. לפעמים התולדה היא בגלל שהיא דומה, ולפעמים התוצאה דומה. למשל, משקה זה תולדה של זורע, אבל היא לא זורע כלום.
כן.
זה אותה תוצאה. או למשל, עושה גבינה, זה תולדה של בונה.
כן,
כי אני בונה גוש. איזה בונה, איזה בית, מה? כן. מה זה קשור גבינה ובית? כן. וזה, אני יודע, הקפאה. הקפאה. זה, מה זה קשור?
לא, אולי זה קוטג', הגבינת קוטג',
קוטג',
זה בית.
אלא, זה דומה בצורה שאני עושה. כן. אז לפעמים התולדה, זה מצד הצורה, לפעמים מצד התוצאה, נכון, מלאכת שיוך התולדות לאבות, היא בעצמה מלאכת מחשבת.
כן, אז, אבל יש, צריך את הדמיון בשביל לאסור, צריך את הדמיון לאב המלאכה או לתולדה, זה לא סתם ככה, כל דבר שהוא נראה לנו בעייתי בשבת, אנחנו נוסיף.
נכון.
צריך את הדמיון, את הכללים. טוב, נעבור הלאה להמשך הפרשה. משה מצטווה לקחת את בצלאל בן אורי ומשבט יהודה, ואת אליאב בן אחיסמך משבט דן, שהם בעצם האומנים שמייצרים את כלי המשכן. לא כתוב לנו הרבה על השניים האלה. מה, במה זכו אליאב ובצלאל, או אליאב ובצלאל
בזכות הזאת? בצלאל, אנחנו יודעים שהוא היה אדם גדול, בצלל, בצלל.
השם שלו בצלל.
והוא גם מהמעולה שבשבטים יהודה.
יהודה. מנהיג.
ואוליה בן אחי סמך הוא ממתי דן הירוד שבשבטים. זה הכוח המאסף. אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. בית המקדש הוא שייך לכל עם ישראל. לשכבות העליונות, הנשגבות, האינטליגנציה העליונה, וגם לאנשים פשוטים, השבט פשוט. כולם חיוניים, הכל צריך, בצבא אתה צריך את החפק שהולך קדימה, אתה גם צריך, איך קוראים לו בימינו, את העורף. היו לנו הרבה מלחמות, שהם היו מלחמות העורף.
של העורף.
כן, אז אתה גם צריך את המאסף לכל המחנות.
תומכי הלחימה גם.
תומכי הלחימה, וכולם חיוניים, וכולם חשובים, כולם בונים את המקדש, כולם בונים את האומה. מזמן לא דיברנו על כלל ישראל.
כן, הגיע הזמן. אחי שמח, אגב, השם שלו עצמו מרמז את זה שהוא... זה היום ביטוי, אחי שמח.
אחי שמח. תומך לחימה, אחי שמח.
הוא סומך, הוא תומך. סומך זה מישהו שגם... בבית כנסת אתה חושב שיש מקצוע כזה, אצל עדות המזרח, סומך. זה מישהו שהוא עוזר לחזן. זאת אומרת, זה הליווי. אז הם בעצם שניהם מרכיבים את האומנות הזאת. כשחושבים על זה, הם האומנים הראשונים שלנו, בצלל ועלייה, וזו הזדמנות לדבר על העניין הזה של האומנות, כי לכאורה אומנות יכולה להגיע גם למחוזות בעייתיים. אנחנו נאסרים בעשיית פסל וכל תמונה, בעשרת הדיברות. מצד שני, יש מקום לאומנות, אם יש במשכן אסתטיקה ויופי. אז איך, יש בעיה אולי עם תחומים מסוימים של אומנות, זאת אומרת, מותר אומנות מסוג מסוים, אומנות אחרת אסורה, אנחנו יודעים שיש יודאיקה, אז מה, אומן צריך להיות רק אומן של יודאיקה, או שמותר לו להיות גם אומן באומנות פלסטית ותחומים רבים?
כן, בשאלה כבר אמרת שאין אצלנו אומנות חופשית. האומנות, יש אומנות שהיא מותרת, יש אומנות אסורה. כי יש השקפות עולם, האומנות היא חופשית. בחיים אתה לא חופשי, יש דברים מותרים, דברים אסורים, אבל באומנות אפשר לבטא כל מה שרוצים. זה לא נכון.
יש משפט, כן, אין דבר כזה שאין דבר כזה באומנות, לא?
אין דבר כזה. אנחנו אומרים זה לא נכון, האומנות היא לא חופשית, אנחנו מדברים על אומנות מגויסת. כלומר, אם אני מדבר על האומנות בתור בידור, בסדר, יש בידור כשר, יש בידור
כן, לא כשר. כן, זה רמה נמוכה.
כן, אבל האומנות רואה את עצמה יותר מזה, היא אומנות ביטוי. אני, יש ביטוי בשיחה, יש ביטוי בכתיבה, והאומנות מבטא. אז זה תלוי מה האומנות מבטא. היין הקדמת הרב קוק לשיר השירים. אם האומנות, אומנם שם כתוב ספרות, אבל הכתב יד כתוב אומנות. אלא שם הרב ציוד האורך, שלנו הוא צמצם
לספרות.
לספרות, אבל זה אותו עיקרון. אם הספרות, האומנות, הם מבטאים, רגשות, נעלים ונשגבים, נו, אז זה כמו שיר השירים, קודש קודשים. אבל אם הם מבטאים רעיונות ומחשבות ורגשות שמלאים את העולם, סירחון ובעשה, על זה נאמר, יתד יחר עליו זנך, וכיסית את צעתך. לא, לא, לא כל האומנות, היא אומנות
כשרה. אבל איך אנחנו מאפיינים את זה? זה לא, אנחנו לא צריכים להכיר את האומן ואת נפשו ואת דתו בשביל לדעת את זה. זאת אומרת, הרי יש אומנות שנעשתה על ידי אנשים שאינם יהודים, ואומנות שיכולה להרחיב דעתו של אדם, ויש בה משהו אסתטי. אז מה הקריטריון? זאת אומרת, איך אנחנו מזהים את המקור של האומנות כדבר טהור?
קודם כל, מה היא מבטא? איזה רעיון? היא מבטא אלימות, מעוררת לאלימות, או לדינות של המהיר, מה היא מעוררת אצל
אז אדם? אז מה זה גורם אצלנו? זה אחד המדדים.
כן. אלו רגשות, זה המדד העיקרי. מוזיקה קלאסית, זה מעורר, זה עושה את האדם הדין, אבל יש גם מוזיקה שמעוררת אלימות.
כן.
יש מוזיקה מעוררת רוח קרבית, בסדר, לפעמים זה טוב לי לכם. יש רומנטי, אתה מנגן לאשתך, כדי שתאהב אותך, וכן הלאה, יש מוזיקה דתית, מעוררת רגשות דתיים, שמעוררת רגשות שפילים, ונמוכים, ויצרים, יצרים אלימים.
אז בעצם המדד העיקרי זה מה זה מעורר אצלך.
מה זה מעורר אצלך?
כי היום הרבה מתעסקים באמת, יש את המושג מוזיקה יהודית, פריחה של מוזיקה יהודית, ובאמת, מה מאפיין מוזיקה יהודית? מה, הטקסט, המנגינה, הזמר, אם הוא דתי או לא, מה הופך את זה ליהודי?
אני לא בטוח שזה קיים.
מה, המושג של עצמו?
כי המנגינות של החסידים, זה מנגינות רוסיות של קוזאקים. אלא אנחנו, גדולי עולם,
גיירנו אותם.
גיירנו זה, והחזנות של מרכז אירופה.
הכנסיות.
זה ולס של שטראוס וכולו. חיקוי של מוזיקה גרמנית, ובצפון אפריקה זה מוזיקה של ברברים, איך קוראים לזה, שכחתי, של ברברים, ולקחו ממצרים. כלומר, אני לא יודע אם יש מוזיקה של הלוויים,
בסדר, איך נדע מה מוזיקה של הלוויים?
אבל יש, צריך לומר, יש מוזיקאים יהודים, זה כן. הם יהודים, הם ירי שמיים, הם צדיקים, הם מסננים, הם ממיינים. ביום אחד בא אליי יהודי ואמר לי שהוא צריך לכתוב מוזיקה לכבוד המהר"ל מפראג. זה היה 800, לא יודע כמה,
כן.
כך וכך שנה, שם בפראג עושים משהו, ביקשו ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לשלוח להם מישהו שיכתוב יצירה מוזיקלית, והוא צריך יצירה, אז הוא שואל אותי, האם המהר"ל כתב שירים? אמרתי, הוא לא כתב שירים, למיטב ידיעתי, אבל הראיתי לו בספר נצח ישראל, שני קטעים מאוד מלירי רגש. אחר כך אמרתי לו, שאצל חב"ד, יש מנגינות שהמהר"ל חיבר, וקיבל בנבואה, ברוח הקודש, בחלום, כמנגינות הלוויים, אני זוכר שיש אצל חב"ד. אז הוא אמר, תביא לי. שאלתי חזן אחד גדול לא ידע, חזן שני לא ידע, חבר שלי חבדיק לא ידע, אחרי שבוע אמר, מצאתי. בספר הניגונים של חב"ד, יש המנגינות האלה שחיבר המהר"ל. זה ז'אנר חזני ששכחתי את השם, הבאתי לו, הוא היה מאוד מאוד מאושר. אבל, אז זה יוצא דופן. אבל...
אבל איך באמת נדע לשחסר את שירת הלווים? איך, מה...
אל תדאג, כשנבנה את המקדש, גם את הבעיה הזאת אנחנו נפתור.
יש לנו עוד הרבה דברים.
אז צריך שהאומנות, גם צריך שהאומן יהיה אדם קשר.
כן.
אני לא יכול לתת כבוד לאדם מושחת. פעם הייתי בכותל, היה שם התרגשות גדולה, אמרתי, מי זה? אמרו, זה האומן הזה. עליו אתם מתרגשים, שהוא אנס קטינות, זה מרגש, שיגיד תודה שלא הרגו אותו בארצות הברית. אז אני לא אפשר להתרגש כן. מאדם מושחת. צריך שהאומן יהיה אדם קשר, צריך שהמוזיקה, האומנות, תעורר רגשות קשרים. ואם יש מילים, צריך גם מילים קשרות. בספר הכוזרי, סוף מאמר ב', מה אתה אומר על מוזיקה? מוזיקה הלוויים. אז הוא אומר לו, זה לא נראה ככה. בפועל, המוזיקאים והאומנים הם תחתית החברה, מה אתה רוצה? הכל נפל, גם אין נפל. אבל אומנות יכולה, הנה, בצלל, ונראה את זה. אומנות קודש, אומנות ברוח הקודש מן השמיים.
בצלל. בהמשך הפרשה, יש שלב שבני ישראל מגזימים בתרומות שלהם. ומשה אומר להם, להפסיק להביא. קצת מוזר, מה, זה לא נעים, מה, יש עודף, אז תשמרו לאחר כך, מה, להגיד לאנשים להפסיק לתרום?
זה צרות טובות, אני באים עם צרות כאלה.
יש תרומות שהן מוגזמות לפעמים, צריך לעצור לפעמים תרומות?
אדם צריך, לא יכול על חשבון דברים אחרים, זאת אומרת, מה שאתה אומר, לא להגזים, נכון, הדבר הכי טוב שבעולם, הקיצוניות מזיקתו. למה לא להיות קיצוני בעצם, למה זה מילה גסה? כי זה בא לחשבון, דבר אחר. אתה יכול לעשות טובות לכולם, אבל קודם אתה צריך לעשות טובות לאשתך ולילדים שלך וכן הלאה. צריך לעשות טובות לערבים. גם אני בעד להתנהג יפה כלפי ערבים, אבל לא, לא, לא על ידי זה להרוס את עם ישראל וכן הלאה.
זאת אומרת, אפילו הנדיבות צריכה איזון, גם, גם לה צריך דרך האמצע?
גם ילד, אתה נותן לו יותר מדי, אז הוא נעשה מפונק. באנגלית ספויל, זה רקוב וזה. איך אומרים? זה ויניקוט, good enough mother. אמא די טובה, לא יותר מדי טובה. הילד נעשה על ידי זה מפונק. אתה צודק. אבל שם אני לא חושב שהייתה בעיה. רק משה רבינו אמר, יש מספיק. אשרינו, אנחנו עם, עם לב טוב, נותנים, נותנים.
אבל יכול להיות גם שה... יותר מדי תרומה, טוב, דיברנו על זה גם בפרשת תרומה, יותר מדי תרומה היא גם מסכנת הרבה פעמים, היא יכולה לגרום לך יותר מדי תחושת גאווה. אני בניתי את המשכן, הכל... זאת אומרת, זה שאתה מצמצם את הנדיבות, אתה גם אומר, מספיק, החלק שלך מספיק.
אתה צודק, אבל עם ישראל לא דואג, אנחנו עם של ענבים, אנחנו לא מתפארים, וזה...
כן, אין לנו בעיות כאלה.
בזמן האחרון אני מאוהב בעם ישראל כבר כמה אלפי שנים.
טוב, בסדר, הרב כהן, אז זה מתאים.
כהן, כן.
בסדר, אנחנו סיימנו עוד פרשה של משכן, פרשת ויקל, יש לנו גם שבת הבאה משכן, פרשת פקודי, השנה אנחנו מרחיבים במשכן בזכות השנה המעוברת. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם לצופים ולצופות, ואתם מוזמנים לשאול, להגיב, באתר של ערוץ מאיר.